עכשיו ב-103 FM אראל סגל
בוקר טוב למאזינות ולמאזינים ברדיו 103 FM ורדיו 104.5 צפון. כמו שאתם שמים לב, האות שלנו השתנה בגלל שאנחנו נמצאים ביום אבן לאומי, ובצדק בעיניי. עורך ומפיק אסף נבו, אחראי לשידור עידו כהן, ברדיו צפון אמג'ד בדר ובדיגיטל מיכל קדוש. אני באולפן עם יריב אופנהיימר, והיום ננסה באמת, יריב,
שלום. כאילו,
שלום, בוקר טוב. תראה, ננסה להתעלות מעל הפוזיציה הפוליטית וכולי, ולדון בדברים. התוכנית היא די מוקדשת בעיקרה לאסון במירון, לאירוע הנורא הזה. אנחנו שוחחים עם עיתונאים שכבר לפני שנים ציינו את נקודות התורפה. נדבר עם הרב אלי בן דן, שהיה בוועדה בכנסת שדנה בליקויים, וננסה, אתה יודע, ננסה לא למצוא, אני לא חושב שאנחנו יכולים למצוא בשעה תוכנית, למצוא אשמים ולקבוע מי אשם ומי אחראי וכל דבר. אבל אנחנו רוצים לעלות את לנסות לפרוס יריעה רחבה כמה שיותר, כדי להתמודד באמת עם, אתה יודע, יש פה כל כך הרבה זוויות, מהזווית הפרקטית, המדינתית, הבירוקרטית, אישורים וכולי, ועד לזווית האמונית, תיאולוגית, איך מתמודדים עם אסון כזה, דווקא באירוע שנועד לציין את סוף המגפה, אירוע של שמחה, הילולה. תשמע, זה רגע עצום. זה מזכיר לי אירועים, אתה יודע, כמובן, להבדיל שונים, זוכר את אסון אייזל ואת אסון שנהרגו בו אוהדי ליברפול, ששינה את כל הכדורגל, שינה את הכדורגל האירופי.
גם בארץ, בכל העולם, עם הגדרות שהורידו. אבל תשמע,
אגב, גם בערד אחר כך שינו את ה, למרות שעד היום, בחלק מהמגרשים ובחלק מהופעות, התחושה הזאת שאתה חלק מ, קראתי שרשור מעניין בטוויטר של מומחה מאוניברסיטת תל אביב, רצינו רעיון אותו, הוא לא יכל, הוא לא רצה, לא יודע. הוא הסביר את הפסיכולוגית ההמון בזמן כאילו
במסדרונות צרים, במעברים צרים.
ובעצם מה שהוא אומר, זה לא בכלל לא נתון לשליטה, מה שנקרא, אתה יכול עכשיו פתאום להיכנס לאיזה מוד של קור קרח, וכולם יעמדו במקום וילכו לאחור. לא, כי נוצר מצב, שוב, המנגנונים בתוך האדם, ילחם, ברח, רוץ, פועלים, ואנשים,
תראה, אני יצא לי להיות כמה פעמים בהתקהלות מאוד צפופה, בדרך כלל בהפגנות, מאוד צפופה, שאתה כבר מרגיש שבשלב מסוים שאתה לא באמת שולט לאן אתה הולך, כי הכוח של האנשים הולך, ואז מספיק בן אדם אחד לצורך העניין, שיכנס לפאניקה, או מישהו שיצעק איזה צעקה לו במקום, וברוך לך שאתה במצב קשה, וזו סיטואציה מאוד מלחיצה, בדרך כלל עוברת בשלום, לא באירוע הזה. אני אגיד לך, כשראיתי את התמונות, גם בלייב, ביום חמישי בלילה, התסכול בסוף הוא שיש שם אנשים שעלו למירון, הלכו לחגיגה, וחשבו לתומם שדאגו להם. והתחושה שממש צון לטבח, אנשים נכנסים לתוך המסדרון הארור הזה, בחוסר ידיעה לאן הם הולכים, והם הולכים לחלקם למותם או למות יקיריהם, זה דבר שהוא נורא. עזוב שנייה את אחר כך מי השם וכל הדברים האלה. קודם כל ברמה הרגשית, זו סיטואציה כל כך מרגיזה וכל כך מכעיסה, לראות אנשים שבאו לשמוח, חשבו ששומרים עליהם, חשבו שהכל בסדר, ומצאו את עצמם בסיטואציה שמזכירה באמת דברים איומים בהיסטוריה. נורא. עכשיו אתה שואל את עצמך כמה שאלות. מתי אפשר לדבר על האירוע, וכן, מה גרם לו? כי
בין היתר,
אני יודע, אבל היה דיון סוער בסוף השבוע, האם בכלל צריך לדבר עכשיו על החיים?
לא, לא נכון, היה דיון, היה בשישי שבת, שחלק מאיתנו, אגב, נהדרים, בגלל גם הציבור החרדי, גם ציבור דתי-לאומי, גם אחרים, לא נמצאים במשחק בכלל.
לא, עוד ביום חמישי ושישי, אני טוען,
אבל אני לא אומר, אבל תקשיב לי, אם תקשיב, אם תאזין לי היטב, אני לא מתנגד לוועדת חקירה, ואני חושב בהחלט
ממלכתית?
אני לא יודע אם ממלכתית, כי אני חושב שכל איך אתה בודק למשל את ה, שוב, אני לא מאשים את בגץ, שלא ישמע כאן שאני מאשים חלילה את בגץ, ולא אף אחד אחר, אבל אני חושב שכן צריך להתייחס לעובדה שמדינת ישראל ביקשה להפקיע, והאירוע הזה, כי הוא קשור, רציתי היום להסביר, אולי מחר נעשה את זה, מה זה ההקדשים? הקדשים במדינת זה לא רק יהודים, הקדשים זה וואקף, כל העמותות
זה
הדתיות.
זה גם מזרח ירושלים.
לא רק מזרח ירושלים, זה נוצרויים.
לא, יש גם עמותות אלה את זה הקדשים.
לא, יש פה מאות הקדשים שמחזיקים חזקות במקומות נכון. מסוימים ונלחמים, כי זה פרנוסה. עכשיו, אני מכיר את מירון. מירון, מי שמסתכל מלמעלה על המקום, הוא רואה בעצם שכונה בקלקוטה. באודו, הוא לא רואה את אחד האתרים הלאומיים שמגיעים אליו 500,000 איש. עכשיו זה עמד גם בדוח המבקר, אגב לפני דוח המבקר, עוד לפני 20 שנה דובר על הפקעה, כמו בכותל, גם בכותל המדינה הפקיעה את כל השטח.
אבל הרי אני רוצה להגיד לך משהו על זה. מירון כבר לא מעניין.
כן.
כי כמו שלא ייפול עוד גשר במכביה, וכמו שבנחל צפית, אני מניח שלא יהיו יותר אסונות.
לא יכול, אני לא בטוח.
אני מניח, אבל לפחות לעשור הקרוב, אז גם מירון, אחרי האסון, מירון, להערכתי, לא תראה כמו שנראית קודם, והיא תהיה עכשיו במקום בטוח.
לא בטוח.
רגע, אותי לא מטריד מירון, זה להילחם את המלחמה הקודמת. אותי מטריד האסון הבא. והאסון הבא לא נובע רק משאלה נקודתית, האם יש פה הקדשים או לא. האסון הבא נובע מהאם יש אחראים. האם האחראים האלה משלמים מחיר? למה אני רוצה לראות אנשים משלמים מחיר? למה אני תאב דם?
לא, יש לך עכשיו אירוע פוליטי
גם. רק מסיבה אחת.
בגלל זה שרבבו את נתניהו למרות שבטח הוא לא קשור לזה.
אני רוצה מחר שכל שר שיהיה גם מהשמאל, הוא ידע שחוץ מכיבודים וכוח פוליטי וג'ובים ותקציבים, יש לו גם אחריות, והאחריות הזאת תגרום לו לרדת לפרטים מתוך החשש והפחד שיפטרו אותו גם על אירוע שהוא לא שייך להם ישירות. אז אותי לא מטריד מרון. אותי מטריד הנגמש הבא
היא שאלה גדולה, אתה יודע, עוד לא נכנסנו, שאלת האחריות היא שאלה עצומה, ואני כמובן לא מקל בראש, ואני חושב שצריך להיבדק ולחקר. אבל התהייה שלי, האם, הרי, ניקח דוגמה, אירוע צבאי, שוב, רחוק, בוא נלך 20 שנה לאחור, או יותר, אסון המסוקים, תקופת נתניהו אגב, ראש ממשלה, הרי אתה לא מצפה, אף אחד לא דרש מהרמטכ"ל, או מראש הממשלה, לקח, או מפקד חמחה אפילו, לקחת אחריות על אירוע, הרי נפלו כבר מטוסי יסעור וכולי, שוב, זה לא אותו דבר, זה טעות אנוש, אבל גם פה, גם פה ככל הנראה, הייתה טעות אנוש, אם לא היה מחסום
רגע,
בסוף,
אז
רגע, שנייה, אז אני בא ואומר, השאלה אם אתה בא ואומר, יכול להיות שאתה צודק, צריך לבוא להיות תקנה, באירוע מעל 50,000 איש, השר הממונה וכולי, צריך להיות בקי ברזולוציות של, של האישורים שנתן, של בתיק הבטיחות, הרי לכל אירוע כזה, ואנחנו נשאל, האם אין לו תיק בטיחות, תיק הנדסה, מישהו, הרי בונים טריבונות, מישהו בא ונותן אישור על הטריבונה שהיא בנויה איתה, אני מניח שכן. האם זה נכון? האם אנחנו יכולים להתייחס ברצינות לאישורים האלה? זו שאלה אחרת.
אז רגע, העלית את אסון המסוקים. אסון המסוקים, מה שאתה צריך לבדוק, זה האם הייתה פה תרבות שהביאה לאסון, או שהייתה פה טעות נקודתית, שאחר כך גם לומדים את הלקחים, כי יש פה תרבות של אחריות ולקיחה ולמידת לקחים. ובחיל האוויר, גם כשיש תאונה שאין בה נפגעים, או כמעט ונפגע, מתחקירים כאילו מדובר הייתה בתאונה מבצעית עם נפגעים. יש תרבות של תחקיר, יש תרבות, וגם שם דרך אגב יש בעיות, ראינו בצבא את אותו נגמה שנכנס לסג'יה, לא ממוגע.
עזוב, אתה בא לילה עם תחקירים של הצבא.
בוודאי.
אתה יודע מה? לפני שבועיים, לא. טוב, תתסיים ואני אענה לך. אולי חיל האוויר,
וכאן, וכאן, גם אם הייתה טעות של שוטר שעמד בקצה המדרגות,
כן.
וחסם את האנשים, ואם הוא לא היה עושה את זה, לא היה קורה אסון, הטעות פה היא הרבה יותר עמוקה. כי יש כאן רמפה כזאת, שבנו אותה מלכתחילה בצורה לא אחראית. צריך לשאול מי נתן את האישורים לרמפה הזאת, מי אישר את האירוע הזה, מי בכלל דרש לראות את כל התוכניות ולזהות את
אבל
אותם
אבל אתה
כשלים.
בעצמך, ששוחחנו כן. לפני, אתה אמרת בעצמך, שהטענה שאמרו, שהעלו, למשל גיא פלג, אלא, הוא כמובן, הוא אלא אגב ציוצים חתוכים, תמונות חתיכות על, על המתווה. המתווה עסק בקורונה. הגיעו השנה חמישית ממה שמגיעים בדרך כלל למירון. כלומר, לא שאני לא חושב שהאירוע הזה לא היה יכול לקרות לפני שנתיים. ולא שאני לא רואה כמות כזאת של אנשים, ואני שואל את עצמי, אלוהים אדירים, האם הייתי נכנס לכמות כזאת של אנשים? אין סיכוי בחיים, אני אגרופוב. הכמות הזאת של אנשים מלחיצה אותי רק להגיד שלום לכל כך הרבה אנשים.
סיפור הקורונה.
אבל, שנייה, אני רוצה לומר לך משהו, אתה יודע, אתן לך דוגמה. לפני שבועיים, ביום הזיכרון, היה סרט ששני חברים, שעשו ברוך יקרא וישראל רוזנר על, על חבר, על חבר שלהם, חבר ש... ושני חברים שלי שהיו ב, 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 בהתקלות של סרט גבעתי. ואחד הרגעים שם, המדהימים, בעיניי מדהימים, אם אנחנו מדברים על תרבות, מה שנקרא, תרבות הפקת הלקחים והתחקירים בצהל, משה בן סימון, הוא החובש של הצוות הנתקל. הרופא בכלל לא מגיע, לא רץ איתם לי, והוא מטפל לבד, זורק רימונים ומטפל בפצועים. גיבור, אמיתי, גיבור אמיתי. הוא לא ידע שאני מדבר עליו עכשיו, אבל מי ששומע, ממש גיבור. ואז הוא מגיע, יש מה שקרה, מעמד התחקיר. יושב הרמטכ"ל, יושב אלוף הפיקוד, יושבים כל הקודקודיה, והוא עומד לדבר, ומאחוריהם, הוא רואה את גיורא ענבר, מחת גבעתי, אז מסמן לו לא להגיד, לא להגיד דברים. עכשיו, גיורא לא מכחיש את זה. בסרט, לא מתרכזים בזה, אבל בסרט, לא, אני זוכר שראיתי את זה, ואמרתי,
מה
הנמשל? הנמשל הוא, שיעזוב, ברגע שאתה בודק את עצמך, וזה לא משנה אם זה תהיה המשטרה תבדוק את עצמה, או הצבא יבדוק את עצמו, או הדרג המשפטי יבדוק את עצמו, כל מי שמע את האישורים וכו', זה לא רציני. אני חושב שכאילו, בוא נסכים על דבר אחד. האירוע הזה צריך להיבדק. יכול להיות שצריך לשנות בכלל את כל הנהלים לגבי מה שיקרה אירועי ענק, ולא יכול להיות שזה יהיה בגדר של אפילו מפקד מחוז, יכול להיות זה בגדר של מפכ"ל, שר וראש ממשלה על אירוע כזה. אבל, בוא נתקדם.
רגע,
משפט. אריה ארליך איתנו על הקו. הוא הזהיר מהאירוע הזה.
בוא נקשיב,
אני אתן לך לדבר.
סבבה.
אני לא מתווכח איתך עכשיו. שלום אריה ארליך, עורך מגזין עיתון משפחה.
בוקר טוב, הראל, בוקר טוב.
גם יריב שם, תשמע.
כן, בוקר טוב.
אתה בשלושה במאי 2018 מצייץ. הערה ראשונה לסדר. שביל היציאה הצער שמוביל מטקס ההדלקה של חסידות תולדות אהרון יוצר צוואר בקבוק אנושי ודחיפות איומות ברמה של סכנת המחצות ממשית, וזו היציאה היחידה. אם רוצים למנוע הישנות של מקרה הלוויית הרב אזנר זכר צדיק לברכה, שם אני מהיר נהרגו שני אנשים מדחיפות, אסור לערוך את ההדלקה במקום לפני יצירת יציאה רחבה ומשולטת. אז אמרת, הזהרת, ראית, כמו שאומרים, הכתובת הייתה על הקיר.
הכתובת הייתה על הקיר, והכתובת הייתה על השביל, אותו שביל המוות שלצערי 45 אנשים קיפחו את חייהם, בו את חייהם ביום חמישי האחרון, ולצערי, הציוץ שלי, ההזהרה, ההתראה שפרסמתי, הייתה הכל קורה במדבר, לא התייחסו אליה, גורמים שהיו אמורים להתייחס ולקחת את העניין ברצינות ובכובד ראש, לא התייחסו לזה כמו שצריך, והכל התנהל כמו חלטורה. צריך
להדגיש, אתה צייצת את הציוץ הזה כי היית שם באירוע וראית במו עיניך סיטואציה כזאת, או שמעת ממישהו?
לא ראיתי במו עיניי, חוויתי את זה במו גופי. אני ניסיתי גם כן לפלס את דרכי החוצה באותה סיטואציה בדיוק, באותו אירוע, ואני מצאתי את עצמי נמחץ בתוך המון המון אנושי שמנסה להיחלץ החוצה, ואתה לא מצליח לנשום, והעצמות שלך נלחצות, והגוף מתכווץ, ואין אוויר, ואנשים סביבך זועקים לעזרה, ואחרי כמה דקות שנדמות כנצח, אתה איכשהו מוצא את עצמך בסוף המסדרון המופרך הזה. ואז אמרתי לעצמי, רק חסר שמישהו אחד ייפול ארצה, כדי שמי שמאחוריו ייפול עליו, ומי שמאחוריו ייפול עליו, במפולת אנושית שעלולה להפוך למלכודת מוות.
והניסיון האישי הזה גרם לך לא להגיע פחות, להימנע מאותה יציאה? זאת אומרת, שנים אחר כך מה קרה?
שנים אחר כך, קודם כל, שנה אחר כך היה אירוע, שנה שעברה לא היה אירוע, והשנה שוב היה. מה שזה גרם לי באופן אישי זה לנסות באמת להתרחק מהתקלויות צפופות, אבל בסופו של דבר, האחריות לנושא הזה רובצת לפתחם של מי שישרו את האירוע. זה שאני באופן אישי נמנעתי מלהצטופף, זה לא מספיק.
לא, לחלוטין, יש... אבל מי שהתייחס...
לא, כן, אני אגיד לך למה אני אומר את זה, הרי. כן. משום שאני ער מהבוקר לאיזושהי מגמה חדשה של האשמת הקורבן. אם ביממה הראשונה זאת הייתה אמפתיה ואיזושהי תחושה...
חס וחלילה.
לא,
אריה, אנחנו להפך, בסדר, המקומות האלה שאומרים, הם מבלבלים את המוח, בכל סיטואציה כזאת, זה קרה לאוהדי ליברפול, הם לא חרדים, זה קרה במכה, עשרות פעמים,
וזה לא,
אבל אני נותן לו לשמוע, אני רק אומר, אצלנו, אצלי, בעיניי זה בכלל, זה לא שאלה, זה המין האנושי, שהוא נכנס לתוך אירוע כזה, זה בכלל בדיוק.
אבל אני לא ראיתי האשמות כלפי האנשים שהיו בתוך המסדרון. אני ראיתי האשמה כלפי הציבור החרדי, כלפי המנהיגים של הציבור החרדי. לא שמעתי האשמה נקודתית אישית לאנשים שם.
תסביר לי, יריב, איך אפשר להאשים את הציבור החרדי כשהוא מגיע למקום על פי חוק. על פי חוק, כן, יש משטרה שמאשרת את האירוע, יש נועל ברור לאירועים, יש אלכוהול מפיק, יש סעיף 77A שקובע אף אירוע לא יתקיים ללא שקצין בטיחות, שזה שוטר, קצין משטרה, יחתום עליו ויאשר אותו, וזה מה שקורה במירון. איך אפשר להאשים את הציבור החרדי? הציבור החרדי מגיע לאירוע על פי אמונתו, אגב זו מסורת שנמשכת 550 שנה, נכון.
מרר לי, אני אענה לך. האשמה היא לא, כמובן לא באנשים, לא בציבור עצמו, אבל מנהיגי הציבור החרדי שבמשך שנים מפעילים לחץ גם על המשטרה, גם על הממשלה, להימנע כמה שפחות מהגבלות ומפיקוח, ולעשות את המקום הזה הפקרות.
אבל יש, מה השם הבן אדם? לא, זה לא הגון.
זה הכתובת.
אז תבוא תכתוב, אבל רגע.
אני לא
אשמתי
את הבן אדם.
לא, רגע.
אבל נבחריו. יריב. נבחרי הציבור החרדי כמו בקורונה, זה, גם כאן יריב, כושלים. יריב, ומי שמשלם יריב, את המחיר זה הציבור החרדי
יריב,
בעצמו.
יריב, אני יכול להקריא לך את הידיעה בזמן אמת. מה אמרה המדינה? אני אומר מה אמרה המדינה על המתחם עצמו. אני לא אחלוק על זה, וגם ישראל, לדעתי גם אריה לא יחלוק עליך, שיש הרבה מאוד אינטרסים על ההר.
אתם שומעים שוטרים השנייה. שאומרים, הקידום שלכם ייעצר, רגע, אם תגבילו
אבל,
את
אבל
כמות
אתה יודע
את זה,
אתה יודע
להר.
את זה שנאמר
אני
דבר
שמעתי,
כזה?
שמעתי כמה
לא
ציטוטים
יודע,
כאלו
אני
בימים
לא יודע,
האחרונים.
אני רק יודע שדווקא אתמול, בשלשום, יותר, לפני 3 ימים על ההר, היה חמישית מהמספר בדרך כלל. ככה שזה לא משנה, גם אם היה שם, נניח רק 4,000 משל ההר, אבל הם היו נכנסים מתוכם 500 איש לתוך הדבר הזה, זה היה קורה. נו די.
אני אוסיף על דבריך, אני חושב שזה לא אחראי ולא רציני להתייחס לשמועות שמישהו הבוקר מוציא ציטוטים, כנראה מישהו במשטרה, שאימו על הקידום, תשלח לי, אם אני כאזרח, אני עכשיו היום על שוטר, אם לא תבטא לי דוח, אז אני אפעל...
מראה לי, לא ראית מה קרה בקורונה?
לא,
תן לו, אבל תן לו לדבר, אבל יריב, אנחנו מתווכח, אבל זה לא דיון, תן לו, אנחנו רגע דיברנו, תן לו לדבר.
יש ריבון במדינת ישראל, מה זה התירוץ הזה, שהשוטר פחד, כי מישהו איים לו על הקידום, אם יש כאן חיי אדם שתלויים מנגד, אז מה אכפת לי מי מאיים על הקידום, בגלל איזה חבר כנסת שרוצה לעשות יחסי ציבור, אם היה או לא היה בדיעבד, השוטרים מנסים לגלגל את האחריות לפתחם של האזרחים, יש משטרת ישראל, יש ריבון במדינת ישראל, שאמור לקחת דברים כאלה לתשומת ליבו, וכשעיתונאי, ולצורך העניין אני אזרח, אני לא רק עיתונאי, אני לפני 3 שנים מצייץ מתוך חוויה אישית שחוויתי, אף אחד לא קורא את זה, אף אחד לא מתייחס ברצינות, שנה אחרי זה שוב חותמים על אישור בטיחות למסדרון המוות הזה, כל שנה קרה נס, והשנה הנס לא קרה.
מראה לי, אני איתך, אני איתך בכאב הזה, אבל עברנו לא מזמן את מגפת הקורונה, ואתה ראית במו עיניך, בוא נוריד את המסכות, ראית במו עיניך.
לא, אני לא מוכן להתעסק, לא, זה לא הגון. זה לא הגון, אתה מנצל, זה לא הגון, היא לא התרפסה. לא, זה פשוט לא נכון. יריב, מה שאתה עושה עכשיו,
זה מה שראינו, וגם זה עלה בחיי אדם.
יריב, יריב, מה שאתה עושה עכשיו,
אני רוצה דווקא להשתמש בדוגמה של הקורונה. אני רוצה דווקא להשתמש בדוגמה של שנת הקורונה. שנה שעברה, בגלל החשש מתחלואה בקורונה, החליטה המדינה לסגור את הר מירון. והמשטרה אכפה את זה, והר מירון נסגר. נראה לך שזה היה נוח לחרדים רבים שכן רצו, שכן רגילים מגיל 3 לעלות, והם נלחמו וניסו, אבל אמרו להם, ככה החליטה המדינה, ככה אוכפת המשטרה, ותקפצו. וזה מה שהיה, ואף אחד לא עלה להר מירון, והמקום נשאר סגור ומסוגר. אז יכול להיות שיש לאזרחים אספירציות כאלה ואחרות, ורצונות כאלה ואחרים, אבל בסוף יש ריבון, שהריבון מחליט. והריבון החליט להעלים עין, והחליט לעשות חלטורה, והחליט...
לא, צריך להוריד לי מה,
לא
אני מחזיק...
לא להכיל סטנדרט...
המפלגות החרדיות הם חלק מהריבון.
לא, אתם
חייבים,
המפלגות החרדיות עקרו עכשיו לקורבן. אגב, אני לא פותר אף אחד מהשמה, כולל את המפלגות החרדיות, אבל זה לא רציני שעכשיו המשטרה תאמר שבגלל המפלגות החרדיות לא עשו כך או לא עשו אחרת. יש ריבון במדינת ישראל, יש משטרה שאמורה לאכוף את החוק ואמורה לאשר את תקני בטיחות. לי יש עדויות של גורמים בשטח, כולל מארגני הדלקה, שהתחננו, שהפצירו, תרחיבו את השטח. אל תאפשרו ככה. אני גם לא אומר, יכול להיות שמי שארגן את ההדלקה היה צריך גם לחשוב, הוא גם לא בסדר, אבל בסוף אי אפשר, זה לא ייתכן שהריבון, שהמשטרה, שגופי אכיפת החוק יגלגלו את האחריות לפתחם של אזרחים ולפתחם של מנהיגי ציבור.
יותר מזה, אני רוצה להגיד לך משהו, יריב, וזה מאוד מאוד משמעותי. דווקא במקרה הזה, במקרה, אני פשוט מחזיק פה את, נגיד, יש לי פה החלטת ממשלה מסודרת מ-2017, לסוג של הפקעה. כל הדברים האלה נתקעו בגלל המגשר שמצטער, בית המשפט שלח את המדינה. המדינה אמרה את זה. המדינה אמרה, אני לא יודעת לנהל את זה באמצעות, לנהל את זה פרוקסי איתם. אני רוצה לבנות, כי באמת, הרי צריך להשטיח שם את כל המקום. מקום, ולהפוך אותו כמו לכותל. אי אפשר כל אחד בונה לו צריף, שאיזה חזקה של 200 שנה, זה מגוחך. עכשיו, בא, בסוף בסוף, תראה, אני חושב שזה ליקוי מאורות של כולם, וזה קשור גם, אמרתי לך, החלטות גם, בעצם דיפלום...
אני אגיד לך משהו, לא, מי שלא רוצה פשוט... לקחת אחריות, אומר זה כולם.
לא, אבל מה זה, לא לקחת? אבל המדינה הוציאה, הנה, החלטת ממשלה מסודרת מ-2017, שלא התקבלה, לא התקבלה בבגץ, אמר לא.
בגץ קיבל את עמדת המדינה,
טוב, אריה, משפט סיום, אריה, משפט סיום שלך, באמת מסכם.
משפט סיום, בסוף אנחנו באירוע טרגי, מה שלא נדון, את 45 את ההרוגים הקדושים, זה לא יחזיר, ואת המשפחות זה לא ינחם. אנחנו צריך, כל אחד צריך במקום שלו, לעשות את חשבון הנפש שלו. אני חושב שהמשטרה והמדינה במקום שלה, אנחנו כציבור חרדים, יש לנו חשבון נפש רוחני לא פשוט, ואנחנו לקראת עידן חדש, אבל לפחות, בואו נמצור את הרגעים של האחדות, ולא נהפוך עכשיו לקניבלים שמנסים להאשים האחד את רעהו. אלה שצריכים להפיק לקחים, חייבים להפיק לקחים, ואסור להרפות מדגישה לוועדת חקירה ממלכתית. אבל אנחנו צריכים לנסות לנצור את האחדות הזאת, ולא עכשיו להפוך לאויבים זה לזה, מאשימים את הציבור, מאשימים את האנשים, את האזרחים, אנשים שרוצו להתפלל, זה לא ייתכן.
יש לנו מטרה אחת, למנוע את האסון הבא, שיכול להיות מחר גם במגזר אחר.
אבל אני אומר, אבל אסון כזה...
והדרך למנוע אסון היא גם להטיל אחריות אישית על אנשים שקיבלו החלטות או מחדלים.
אני אגיד לך משהו, האסון הזה, אני זוכר, עבדתי, הייתי כמה שנים
בעיר העתיקה.
ליל אל קדר, ליל אל קדר, זה לילה שעוברים בו בין כמעט 500,000 איש בעיר העתיקה ומחגים לעיר העתיקה. זה הלילה החשוב ביותר בחודש הרמדאן. זה אירוע, שוב אני אומר לך, מספיק טעות אחת בביסות, של האנשים
בעירת... אבל תשים לב...
תן לי שנייה לסיים את הדברים.
כן, אבל אחרי זה לא נותן לי להגיב, אז תסיים.
תגיב, קודם כל, מה רצית להגיד? אתה יודע מה אני רוצה לבוא לומר?
כן, שמספיק טעות אחת, ואני אומר לך, שבמירון אנחנו שומעים, כל שנה שהיה כמעט נס. זאת אומרת, כל שנה היינו קרובים לאירוע שכבר היינו. לכן לא מדובר פה בטעות נקודתית של שוטר אחד שחסם כניסה. מדובר פה במערכת לקויה, שיש בה גם כוחות פוליטיים אינטרסנטיים, שהביאו אותנו לאן
שהביא. אבל עשינו הפרדה, אריה בא ואמר, והוא גם הזהיר, והוא גם אמר, וגם הזהיר, אגב, גם יומיים לפני, אני באמת חושב צריך לבדוק את זה, אבל אני מציע להכיר את כל העובדות קודם, אנחנו לא נהיה ועדת חקירה וולנטרית, אנחנו בינתיים מדברים על דברים שקיימים, אנחנו מדברים על דברים שמול העיניים שלנו, שאנחנו רואים אותם, אנחנו יודעים את כל, אנחנו מתחילים לצרף את השחקנים, מי נמצא על ההר, מה עושה המשטרה, מה מחליטים בתי המשפט, כי יש לזה משמעות, מה עושה הממשלה, מה המבקר המדינה?
המשפט הוא השחת דעת,
לא, ואני אגיד לך למה. לא.
אני אגיד לך למה.
הוא השחת
כי
דעת?
כי בסוף גם אם זה אירוע פרטי, ששוקי כן. וייס עושה נכון, מדונה כן. בפארק הירקון, זה אירוע פרטי, ועדיין יום המשטרה לא מאשרת שם כל חצי מוט וכל חצי במה, mm-hmm. אין אירוע. לכן גם אם זה פרטי, אבל וגם
השאלה,
אם זה של המדינה,
האם אתה יודע, אתה יודע כן. שהמשטרה ישרה דברים שלא... אם יש דבר כזה, זה הרי יתברר צ'יק צ'אק, אם מישהו, אם גורם פוליטי, עכשיו אנחנו נדבר
איתך. אני שמעתי ביום שישי, בערוץ 13, את קצינת משטרה בכירה, כן, אומרת, כן. העברנו לשר אוחנה גם את החששות שלנו ואת הדאגות שלנו.
ממה?
והוא ידע.
ממה?
אני לא יודע, היא לא פרטה, אבל את זה אני רוצה לדעת, אני רוצה לדעת האם השר, שהוא הדרג המינסטריאלי, והיה מעורב באירוע,
יש פה שאלה, יש פה שאלה,
מה הוא ידע?
רגע, לא, זה צריך להיות אגון, כי אתה בעצמך אמרת, רוב הדברים התייחסו למתווה הקורונה, זה היה החשש שהדאיג את כולם, אף אחד לא חשש מאירוע כזה, גם אם היה צריך לחשוש ממנו, אף אחד לא חשש, אנחנו מעלים עכשיו את יששכר זלמנוביץ', הוא כתב רדיו קול ברמה, וגם הוא צייץ משהו, בהקשר אחר, זה אירוע מדהים בעיניי, שלום יששכר.
שלום, בוקר טוב.
אתה חטפת תביעת דיבה, נכון? איום בתביעת דיבה.
איום, לא הוגש בסוף, כן.
יפה.
אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל אני מסכים עם הדברים של יריב, בחלק מהדברים של יריב, בנוגע לכך שבאמת האירוע הוא הרבה יותר מעבר לאירוע הנקודתי הזה, ואני אסביר גם את דבריי. העניין הזה של הר מירון, שבנוי על הקדשים וחזוק כל מיני אנשים פרטיים וארגונים פרטיים, וחלק כן קשור למשרד הדתות, וחלק לא קשור למשרד הדתות, ואין גוף אחד שמתכלל את כל האירועים האלו, זה גורם בסופו של דבר לקשל, אפילו בקשר, בין המשטרה שנמצאת למעלה בער, למה שקורה באמצע, לבין מה שקורה למטה, לבין החלטה פרטית של 10 אנשים שמחליטים לרדת באמצע מדרגות, באמצע הער, ואז זרם של אנשים הולכים אחריהם ונופלים במדרגות. אותן מדרגות שכבר היו בעבר, נפלו לפני 3 שנים, שאל את אריה ארליך, אבא שלו כמעט נפל שם במדרגות לפני 3 שנים, ונרמס תחת רגלי העמוד שעורדים שם, ושום דבר לא קורה, כי כל שנה בסופו של דבר עושים יער מירון, אומרים, הנה היה נס, ברוך השם השנה לא קרה שום דבר, ושנה לאחר מכן שוב פעם בדיוק אותו דבר, הפוליטיקאים החרדים עושים מאמצים כבירים, כדי להעלות את כל הציבור למירון, ולהגיד שהנה יש לנו תחבורה, התחבורה לא קורסת, אבל בסופו של דבר הם הצליחו בזה, הם באמת הילו את כולם בתחבורה למעלה, אבל למעלה מה עושים עם כל פח, עם ציבור כזה גדול? 5 דונם, איך אתם מסתדרים על 0.5 מיליון?
אני מסכים שהיה, מה שברור שעכשיו, לדעתי, הליכי ההפקעה יחזרו, מדינת ישראל תיקח את זה לעצמה. נגמר, אחד ה...
אמרתי לך, הראל, מירון לא מטריד אותי.
לא, אבל בסדר.
כי אחרי שהיה אסון...
אבל אמרת את זה, אבל אנחנו רוצים להתקדם, כי אני מסכים, אנחנו הרי רוצים להבין, הנה למשל, דוגמה, לאירועים שממש הקדימו בכמה שבועות את האסון. אז אתה מצייץ בעצם, מה אתה מצייץ, יששכר?
אני צייצתי שבדיון שהיה בין הגורמים הרלוונטיים, זאת אומרת, נציגי משרד התחבורה, משרד הפנים, משרדי הדתות, נציגי המשטרה, כבוד והצלה וכל הגורמים הרלוונטיים בהר מירון, מנכ"ל המקומות הקדושים, יוסי שווינגר, הציע להגביל את העלייה למירון מבחינת קורונה. אגב, לשים לב לדברים האלו, בכלי התקשורות חגגו, נכון. נתנו ציטוטים, נתניהו ביקש לא להגביל, הוא הגיע לשבת עשייה, מדובר מבחינת קורונה, בכלל לא בטיחותי.
גם צריך להגיד, קורונה... הגיעו השנה 5th ממה שמגיעים בדרך כלל, זה לא
נכון, הייתה עלייה הכי גדולה. נכון, בגלל הקורונה, לא משנה, אבל רצו שלא יהיה הגבלה, בדיוק כמו שאין הגבלה בהר הבית, או בשאר מקומות, רצו שלא יהיה הגבלה למירון, בכל אופן שטח פתוח, רוב המקום, ויוסי שווינגר טען שהדברים לא נאמרו.
מי זה יוסי שווינגר? לא כולם יודעים מי זה.
הוא מנכ"ל המקומות הקדושים, שזה תחת אחריות של משרד הדתות, מינוי של השר אריה דרעי, כבר בשנות ה-90 הוא מונה לתפקיד הזה. כמובן, עסקן ציבורי. עכשיו, אין לי תלונות על יוסי שווינגר, אני גם לא אמרתי האם הוא צודק שהוא רצה להגביל את העלייה למירון, או לא צודק בזה שהוא רצה להגביל. הוא טען שהדברים יכולים להפוך כלפיו לאיום, בגלל שהחסידים מאוד מאוד יחסו על הדבר הזה. והחליט להם בתביעה דיבה של 100,000 שקל, כמובן תביעה דיבה שלא הוגשה בסוף. עכשיו תשים לב לשתי דברים. קודם כל, דבר ראשון, היום הפרוטוקולים שנחשפו בעקבות האסון, חושבים שצדקתי, והתביעה הזאת הוגשה כדי להשתיק אותי. הדבר השני שאפשר לשים לב בתוך כל הסיפור הזה, זה שיוסי שווינגר, שבזמנו הכחיש, הוא רצה להגביל את העלייה למירון, כן, בציוד שלי, לא יוכל היום לטעון שהוא רצה להגביל את העלייה למירון והוא דאג להכל.
כי הוא היה יכול, זה היה יכול לעזור למות בוועדת החקירה.
זה גם עניין לכל, יש לי שאלה מערכתית, מר זלמנוביץ', גם, בסוף גם הקורונה וגם האירוע הזה, האם בתוך החברה החרדית, אתה לא שומע גם קצת, אתה יודע, קולות של מרד מסוימים נגד ההנהגה החרדית הפוליטית? האם אין שם איזה ביאבוע שאומר, חברים, האנשים האלה כבר לא דואגים לנו?
אם כי אני חייב להעיר, כי מישהו כותב לי ששנייה ישראל, ואתה חייב להבין, יריב, שעיתונאים חרדים לחצו למנוע את ההגבלה. עיתונאים חרדים לחצו שלא תהיה הגבלות קורונה, לא דיברו על זה, כי זאת הייתה השאלה.
נכון, 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 אני אגיד לך את האמת, וזה לגמרי צודק. נכון, העיתונאים החרדים לחצו שלא יהיה הגבלות על הר מירון, וזה צודק לגמרי. מבחינה קורונה לא היה צריך להיות הגבלה. עכשיו, לא דיברנו בכלל על כל הנושא הביטוחות, אבל אני רוצה להתייחס לשאלה של יריב. יריב, תבין, זה עובד ככה. קודם כל יש את ההנהגה הפוליטית ויש את ההנהגה הרבנית. על ההנהגה הרבנית אין שאלות, יש אמונה תמימה, ואני מדבר כאן, אני נמצא עכשיו בהר מירון, אני מדבר כאן עם אנשים שהיו כאן, אין שום שאלה. מדובר בגזרה שהשם שלח לעם ישראל, והם עדיין עשו חשבון נפש עמוק עמוק מאוד רוחני על מה שקרה פה. עכשיו, מבחינה פוליטית, תראה, הציבור החרדי עובר טלטלה פוליטית קשה מאוד בשנה האחרונה. התחיל במשבר הקורונה, בסגרים, באכיפה בררנית לטענתם נגדם, והרבה מאוד טענות לגבי הפוליטיקאים החרדים, וזה, שיבלו על זה עונש בקלפי. בקלפי הם שילמו על זה עונש, נכון שהם נשארו במספר מנדטים אותו דבר, אבל הם שילמו במספר הקולות. בקלפי הם שילמו על זה, וזה כבר משהו שמוכיח שהציבור לא שותה כמו בעבר. עכשיו, גם להיום, הציבור הוא חם אש לקבל תוצאות על מה שקורה פה, גם דרישות מהפוליטיקאים החרדים. אני תייצתי על זה אתמול, 48 שעות מהאירוע. עכשיו, הרבה אנשים שאלו אותי, למה תייצתי נגד הפוליטיקאים החרדים? מה דרשתי מהם? תבינו, 48 שעות, עוד מעט יהיה פה לילה, יהיה 72 שעות מאירוע. השרים דרי וגפני, ראשי המפלגות החרדיות, והעסקנים, אל תקחו אחריות, תעמדו מול המצלמות, תגידו שתעשו את המיטב, תגידו שאתם חלק מהחקירה, תגידו שאתם לוקחים חלק בחקירה, תגידו שאתם תשתפו פעולה עם כל הרשויות, בנוגע לכל חקירה שתקום כאן. משהו מינימום, להגיע לאבו כביר זה למשפחות, אבל יש פה סיפור שלהם של אנשים, שמגיע למקום דתי, והוא רוצה לדעת למה לא עשו את המירב, כדי שיוכל להגיע למקום ולהתפלל ולחזור בשלום. ריבונו של עולם, אמהות יושבות בבית, הולכו את הבנים שלהם להתפלל פה, ומקבלים אותם בחזרה בארונות קבורה, זה לא יאמן מה שקורה פה.
לא יאומן, אני, אף אחד לא שותק, וכולם זה, ואני מניח שגם הפוליטיקאים החרדים לא יוכלו, בסופו של דבר יצטרכו לתת, כל אחד יצטרך לתת את גרסתו, דבריו, לעניין. אני מאוד מודה, אני בדיוק קורא, אני רוצה להקריא לך יריב, מתוך ישיבה ב-2017, תודה יששכר.
תודה.
היושב ראש דוד אמסלם, למה מדינת ישראל לא מפקיעה את זה מהם? יוסף שווינגר, זה הרי זה, כותב, כי היו התנגדויות שהגיעו לבגץ, ובגץ הציע מתווה כרגע שפשרה לנסות לראות להשאיר את ההדגשים, להגיע לאיזה נוסחה שתאפשר ניהול משותף של ההדגשות יחד עם מדינת ישראל. כרגע זה באמצע המתווה. הוחלפו ניירות, אני מקווה שנגיע לעמק השווה, הבגץ עצמו לא רצה להפקיע, אני אומר את האמת, הוא בא לנוסחה של פשרה שתגשר בין הגופים. דוד אמסלם, דוד אמסלם, כן? כן, אבל איך אני תמיד אומר, הבגץ לא מנהל לנו את המדינה בגדול. העסק, אני אומר לך מה אני חושב. אני בעמדה להסתדר, הכל בסדר, כל עוד זה לא מפריע לציבור. בקיצור, בסופו של דבר אנחנו רוצים לפתח את המתקן. אם מישהו מפריע, שמים אותו בצד. אם צריך אבקה, שמים אבקה. אבל פה זה לא קשור, זה לא קשור. הנה, לא קשור לבגץ, אני בעצמי בא ואומר.
שתי הערות.
בגץ, אני אומר לך, בגץ הוא לא אשם. הוא לא אשם. בגץ בא, הוא דן, שוב, ברור שיש לו, אתה יודע, צריכה להיות לו אחריות, אין סמכות בלי אחריות. יש לו אחריות, וגם הם, ובסופו של דבר גם הם יצטרכו להישאל שאלות, למה הסכמתם לדבר הזה? מה, אני חושב, אם אנחנו נגיע לרגעים כאלה, כי כולם צריכים פה לקחת אחריות, הרי הסיפור הזה נגרר כבר קרוב ל-20 שנה. מה שאני אומר, ובזה אני מסכים איתך, לראייה לגבי העתיד, אני לא מאמין בעודף רגולציה בדרך כלל, אבל כאילו, כן, אני חושב שזה רק, אתה יודע, זה רק מסרבל, פה היה מלא רגולציה, אבל אני כן מאמין, כשאני רואה, אתה יודע, שאתה עושה את וודסטוק, ומגיעים 500,000 אנשים או יותר, זה שטח פתוח, גם שם מתו אגב, אבל לא משנה, שאתה עושה אירוע כזה גדול, שאתה עולה, אתה רואה את העלייה להר הבית, כן? בימים אחרי זה, אתה רואה כל הר הבית, הר הבית, חרם אל שריף, זה שטח, שטח שטוח עצום, שאתה יכול גם למלא את האנשים ברגעים כאלה. נורא והיום, אני רואה את התמונות מהלוויה, זה נורא והיום. זה כאילו, אתה יודע מה? אני אגיד לך את האמת, לתחושתי, איך אמר בני פלט, חשבנו שבנינו, זה שטייטל. אתה מסתכל עכשיו, אני לא מאשים, אתה, בוודאי לא את החרדים שהגיעו שם, אני מסתכל על המקום עצמו, זה נראה כאילו זה עדיין ברוסיה או בפולין, בלפני 200 שנה.
בוא נגיד לך משהו, השר לביטחון פנים היה באירוע. הוא הגיע לאירוע, והצטלם, והסתחבק, והיה מבסוט מהחיים.
אבל הוא אמר שהוא אחראי.
ואני שואל את, אני אגיד לך, שר אחראי באמת, היה מגיע בבוקר שלפני האירוע, ועובר מקום-מקום, ובודק שהדברים האלה נעשו כמו שצריך, ומנסה יחד עם גורמי מקצוע לזהות את הדברים. ואני חושב שכאן הזעם הגדול, כי תפקידו של שר הוא לבדי...
אין זעם גדול, אולי אצלך יש זעם, אין זעם מלא. אני לא
מגיע
אצל
החרדים
זעם מלא.
למה
אתה מדבר?
כן, זה לא יפה מה שאתה עושה. יש כאן בתוכנית, אנחנו מנסים ללעוג לשכננו, שהם לא דמוקרטיות וכו'. בירדן נחנקו אנשים בגלל מחדל של בית חולים של חמצן. הציבור זעם, לא חיכה ללוויות, זעם, ושר הבריאות התפטר.
במונרכיה, האם הוא לא היה מתפטר? בירדן, להזכירך, עצרו את יורש העצר, כי הוא כתב נגד המלך בטוויטר.
רגע, ובלבנון היה את הפיצוץ הגדול, ראש הממשלה התפטר. גם במדינות שאנחנו תמיד צוחקים עליהם, ואנחנו מחזיקים מעצמנו, שם יש דבר שנקרא אחריות אישית, שם לכעס הציבורי יש גם תוצאה.
אבל השאלה...
ורק כאן, רק כאן, אני אומר לך, מישהו יכול לכתוב משפט, אני אחראי, זה לא אומר שאני אשם. בוא, בחייך. זה כמו, אני מוכן לשלם את הכנס, אתה יודע, אתה הייתי בשיקול הדעת ואני אשלם את הכנס. ככה זה נראה. ככה זה נראה בקורונה וככה זה נראה גם עכשיו.
יריב, הייתי יכול לבוא להגיד לך, אתה יודע, על כל דבר אתה יכול להגיד. למשל, הייתי יכול לבוא להגיד, צריך להעמיד, אלה שאומרים, להעמיד את פושעי אוסלו לדין. למה לא לקחת בחשבון שיקרה?
כי אוסלו הביא ביטחון.
אוסלו הביא 2,000 הרוגים.
בוודאי
אבל אני לא נכנס לזה, גם היום אין הרוגים, כי נתניהו ראש הממשלה,
ויש לך רשות פלסטינית ואין לך חיילי צהל בכל שכונה ובכל קסבה כמו שהיה לפני אוסלו.
אני מזכיר לך שאחרי אוסלו והאינטיפאדה השנייה זה היה אחרי אוסלו, והתפוצצו פה אוטובוסים ופחת לנסוע אחרי אוטובוסים. אני לא התנגדתי, גם אני בא ואומר לא צריך לעשות ועדות חקירה על צעדים מדיניים, אבל מה שאתה אמרת עכשיו, למה הוא בעייתי? לא בגלל שלא צריך, ברור שגם השר אוחנה יצטרך לתת את הגרסה שלו לוועדה, ברור, ויצטרך לדבר, ויכול להיות שהוועדה תמצא אותו אחראי השם וכולי. אני לא בא ואומר, אני רק אומר, ברגע זה, לא אתה ולא אני יכולים לקבוע את זה, כי אף גם שר הביטחון לא בודק ממיות בשטח לחיילים, וגם שר הביטחון שסיירת כזו אחרת יוצאת לאיזשהו ביצוע.
אבל תן לי להגיד לך משפט שנייה, אחד.
לא, אתה דיברת, כן. ועכשיו תורי. הוא לא בודק את ה... אתה יודע, אליהם כן הוא... לפעמים זה כאילו, אתה יודע, לפעמים זה רמטכ"ל לשעבר וכולי, אז הוא יכול לרדת איתם לרזולוציה את מה אתם עושים במקרה כזה או כזה או כזה. אבל... אנחנו מדברים, אתה יודע, הדרג המיניסטריאלי סומך על הדרג המקצועי, ואני לא מאשים את הדרג המקצועי, אתה רואה, כי אני עדיין לא יודע את כל העובדות. אבל אני אומר, אנחנו בינתיים מנסים לראות, אתה יודע, תמונה רחבה יותר של אנשים, בלי שאני מאשים לא את המשטרה, ולא את השר, ולא את בגץ, ולא את היועץ המשפטי לממשלה, חכה, בוא נראה את זה, ואז נבדוק, זה קצת, זה תרבות, לא,
משפט בלי... אחד, כן. תוכנית שלמה אנחנו פה מוכיחים שהכתובת הייתה על הקיר, תוכנית שלמה, מרואיינים אומרים, אנחנו מעלים אנשים שאומרים, ידענו שזה הולך לקרות, לכן כן, זה לא לבדוק עכשיו מימייה, ושהייתה כשל נקודתי של בן אדם אחד, יש פה כשל מערכתי, ושר שיודע שמדובר באירוע גדול, כי הוא בעצמו מגיע, זה לא איזה אירוע איזוטרי, וזה גם לא שיש 100 פעמים בשנה את האירוע הזה. זה אירוע אחד אחרי התקופה ארוכה שלא היו אירועים גדולים. אז כן, ואני אגיד לך שכשאני עשיתי כמה אירועים בחיים, כולל הפגנות, כולל כנסים גדולים בשלום עכשיו, אני אומר לך שמבוקר עד ערב, הגעתי למקום בבוקר, ראיתי בדיוק מה קורה, ניסיתי לזהות כשלים, ניסיתי לראות אם הכל מתוקתק, אם הכל בסדר, איפה שהיה צריך אישורים לבמות, דאגנו לאישורים לבמות, ועבדנו על פי התקנים בתיאום מלא, וישבו לנו על הראש. אז אני מצפה מראש מערכת שיש אירוע בסדר גודל לאומי של עשרות ומאות אנשים, כן. מאות אלפי אנשים, אתה יודע מה? כן, לרדת אוקיי. לפרטים הקטנים,
יכול להיות שזה,
זה חלק מהתפקיד של שר, שבד... אחרת
לא,
מי?
לא, לא, לא,
אז רק
לא,
לגזור רגע. קופונים
לא,
עשר?
לא, לא, השר דואג מדיניות, אבל זה כמו שאתה לא דורש ממנו שהיסם או איזה יחידה מבצעית אחרת הולכת לעשות תירוש שיכול להיות נפגעים, אתה לא יורד איתם,
לא נפגעים, אבל תראה, שיש
לא, אתה לא נותן לדעת,
גם נתניהו וגם אוחנה יודעים לגזור לעצמם סרט.
אבל אני, תראה, השר אוחנה לא אמר שהוא לא קשור או שהוא לא אחראי. זה שהוא אמר, יכול להיות שאתה צודק.
אמר שהוא אחראי, רק לא אשם.
הוא אמר, זה לא, הוא לא אמר שהוא לא אשם, הוא אמר, זה לא בהכרח אשמה. את הבדיקה יבדקו, אבל אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו לגבי אנשים עצמם, וזה, כאילו, כותב לי חבר, כבר מצייץ לתגובה לנו, כבר לפני 10 שנים, רואי קוראים לו, אני מכיר אותו הרבה שנים, גרתי איתו בדירה בניו יורק גם. כבר לפני 10 שנים חוויתי את הסיטואציה של נער האדם, ישנה נקודה בכניסה למתחם הקבר, של איבוד שליטה, ילדים תופסים את הרגליים וצועקים קשה לנשום, הלחץ על הגוף אדיר עד מיכה, ועד שאתה נפלט מצד הפתח, אין בכלל שליטה, חוויה קשה מאוד, ממש פחד מוות, מאז לא הגעתי יותר למתחם בלאג בעומר. עכשיו אני מכיר את זה גם ממגרשי כדורגל, הרבה שנים זה היה, התור הזה שהופך להיות משפך, ושאתה נלחץ לתוך הדבר הזה, התחושה הזאת של... באמת, בגלל זה, אתה יודע, לא לקחתי אף פעם ילד, שחושב על זה, זה אחד הפחדים הגדולים שהיה לי בתור ילד, שם באימקה, בתוך הצפיפות הזאת. יש בעיה, יש בעיה, אגב, היא לא חרדית, היא בכלל ישראלית, של עמידה בתורים וכל הכניסה הזאת בתוך הדברים הללו, ויכול להיות שהנה, למשל, זה אירוע, לא קשור לאותו מסדרון, זה קשור בכלל לשערי הכניסה לתוך הדבר הזה. יכול להיות שצריך ללמוד מניסיון של האנגלים, של האמריקאים, של מקומות אחרים, כמה שיותר שבילי כניסה, כמה שיותר כאילו, אתה יודע, לייצר מצב שבו אתה לא יכול, שבו הדוחק לא יכול לסכן אנשים. אז כן, מתוך, אני מקווה שמאז יצא מתוק. כלומר, שמתוך האירוע הזה, בלי שום קשר למה שמי אחראי, לא אחראי, יבינו, וזה באמת בעיה בישראל, כל הנושא הזה של מעמדים רבים של אנשים, אנחנו יודעים, מכירים את זה מתורים, מתורים הכי קטנים, ועד, וזה, ובסדר. אז אני
בלי קשר לפוליטיקה,
טוב, פרסומות אומרים.
בלי שאנשים ישלמו טוב, מחיר אישי, אוקיי. אנשים לא יפחדו אוקיי. לעשות טעויות.
בסדר. יכול להיות שאנשים
נכון,
של... אבל אתה לא יודע מי...
וזה נכון ידידי, לנאשמים יריב, בנחת צפית, יריב, לא רק לפוליטיקאים.
יריב, אבל יש נטייה קודם לחקור, ואחר כך לבוא ולהגיד מי השם. אנחנו לא יודעים עדיין.
בנחת צפית כבר התמונה
די גרועה, למשל. בנחת צפית יש משפט.
ותראה כמה זמן הוא לוקח.
בסדר, מה לעשות? כי זה
בית מי. ותראה כמה הפרקליטות רכה שם.
רכה להפך. אני חושב שהפרקליטות מאוד מאוד קשה.
אני חושב שהיא רכה מדי. והמתה בכלו דעת.
אתה יכול, אתה שוב, אתה רואה, אתה רץ. אני מציע לך, לשפוט תוצאה בסוף, ולא עוד לפני שבכלל נקבע איזה סוג של ועדה. פרסומות. שלום לרב אלי בן דהן, לשעבר סגן שר הביטחון, ומי שהשתתף בישיבות בוועדות בכנסת שדנו בליקויים במירון. שלום אדוני.
שלום וברכה.
אני שואל אותך עכשיו את האמת, הופתעת כאילו באמת הופתעת כשראית את האסון הזה, או שאמרת אוי ואבוי, הדבר הזה פחדנו ממנו?
קודם כל, באמת אמרתי אוי ואבוי ופחדתי ממנו, אבל גם הופתעתי, כי באמת ברוך השם, בשנים האחרונות, למרות שהיו מאות אלפים, ברוך השם לא קרה נס, אז אמרנו, אולי הזכות הזאת של רבי שמעון בר יוחאי תימשך עוד כמה שנים ולא יקרה אסון. אבל אני מסכים שהדבר הזה היה תלוי על בלימה, והיה צריך מזמן לשנות את המציאות מזכורת בער הזה.
אז בוא תן לנו, תראה, אפילו יריב לא מתבקר, אני רוצים לשמוע מה לדעתך, ואתה מכיר את בטח את הנתונים היטב, אני יושב פה בדיוק על הדיון שלה, ואני רואה את הדיון שהיה גם עם דוד אמסלם וכולי, דודי אמסלם, מה שהוא אמר, תסביר לי, מה קורה בהר, למה מדינת ישראל לא משתלט על זה?
אני אסביר לך, תראה, בהר יש הקדשות, שההקדשות האלה כוננו בזמן שהאוטומנים שלטו פה בארץ, וכל הקדש יש לו חלקה מסוימת בהר, ויש חילוקי דעות לצערנו הרב בין ההקדשות השונים. בשנת 93 הקימה הממשלה לוועדה, שהעמידו בראשה את הגברת פליה אלבק, זכרונה לברכה, הייתה מנהלת המחלקה לעניינים אזרחיים.
עד שמיכאל בן יאיר זרק אותה, כן.
נכון, עד שזרקו אותה, אבל היא הייתה, ויחד עם עודד בינר היה מנהל המרכז הארצי למקומות קדושים, ואני הייתי מנהל בתי הדין הרבניים. באנו, ישבנו, בדקנו את כל הנושא מכל הכיוונים, ביקרנו במירון. בסוף הגשנו דוח שבו אנחנו ממליצים שמדינה תיקח אחריות על מירון בבעלות, לא גופים פרטיים, אלא המדינה תהיה אחראית.
זה אתה מדבר עוד בשנות ה-90, אתה אומר עוד...
93, סוף 93.
רגע, לא, תן לו, בחיית...
אני שואל, שאלה. ההחלטה הזאת הייתה בהקשר של לג בעומר, או באופן כללי?
לא, לא, לא.
זה לא כל כך קשור להילולה, הנה.
ברור שההילולה...
היא קשורה ולא קשורה.
אבל ההילולה היא הרגע הגדול של מירון, נו.
ודאי, ודאי, ברגע ש... אין, המדינה לא שולטת על המקום, המדינה לא תחזקת את המקום. תשמעו, אני לא יודע אם אתם יודעים, זה המקום השני המתויר בישראל. למעלה ממיליון איש פוקדים את הר מירון אחרי הכותל, זה המקום השני בארץ. אין עוד מקום כזה, עם הפקף כזה גדול, במשך שנה שלמה. לא ייתכן שכזה מקום, המדינה לא תשלוט בו, לא תתחזק אותו, לא תתקן אותו, לא תבנה, לא תבנה את הכל על פי, תקני הבטיחות הכי מתאימים.
הרב בן דן, אבל בוא נתקדם, אז זה הייתה הוועדה שלכם. אחר כך, מה קרה? למה מסקנותיה לא מולאו? מה קרה?
אני לא יודע. בזמנו היה ראש הממשלה יצחק רבין, הוא היה גם שר הדתות. יכול להיות שלא היה לו מספיק זמן וקשב לעניין הזה. באמת, אני לא יודע. זה לא התקדם. זה לא התקדם. כן, התחיל להתקדם לקראת שנת 2013. היה יאיר לפיד.
אבל עוד קודם לכן, לדעתי, גם שטייניץ ב-2011 מעלה גם כן את התביעה להפקעה.
נכון, בדיוק. הגישו את התביעה להפקעה, ולצערנו הרב, הגופים הפרטיים התנגדו, ובתי המשפט, כמו בתי המשפט, משכו ומשכו ומשכו.
הרב בן דן, הרי להפקעה יש גם מינוסים. יש גם דבר יפה בזה שלא המדינה עושה את הכל, ושיש דברים שהם גם בספונטניות נקרא לזה. שאלה אם זה הפתרון האלטימטיבי. יכול להיות...
אתה מכיר שטח אדמה, עוד שטח כזה, בגודל כזה, שהמדינה לא מפקיעה אותו, שהמדינה נותנת לגוף פרטי לנהל אותו, אין דבר כזה.
אני שואל, האם זה הפתרון היחיד, או שיש גם פתרונות ביניים, למשל, שההקדשים, זה יישאר שלהם, והמדינה, אבל תהיה אחראית לבטיחות, והיא תהיה אחראית שגם אם זה שטח פרטי, כל הסטנדרטים של בטיחות במשך השנה, ובוודאי בהילולה, יעמדו בסטנדרטים שמאפשרים לשמור על שלום הציבור.
מי יממש את זה? אם רוצים יהיו שם תקני בטיחות של כבישים, של שבילים, של מדרגות, כל הדברים האלו, של ויסות העלייה, כל זה אם לא המדינה, גוף פרטי לא יכול לקחת את זה על עצמו.
סליחה, שאתה הולך לקניון, אתה נתון לחסדי המדינה, מי שבנה את הקניון זה אדם פרטי, אבל יש לו רגולציה.
רגע, 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 זה לא, אתה טועה, בוא אני אסביר לך, סליחה, אני אסביר לך, תשמע. גוף פרטי, אין לו את היכולות לקבוע עקרונות וכללים, הוא לא יכול לנהל את המקום. תשמע, גם אתה הולך לקניון, אני אגיד לך את דוגמה יותר פשוטה, תלך לאצטדיון כדורגל, 40-50 אלף איש, אבל אתה יודע, יש כתובת, יש אדם שהוא המנהל של האירוע, מולו אתה עובד, המשטרה מולו היא עובדת, היא יודעת איך לקבוע את הכללים, היא אומרת לו כמה סדרנים צריך, כמה שוטרים צריך, איך מסדרים, היא בודקת את הכל. כשאין לך גוף אחד שהוא המנהל המרכזי והוא בעל סמכויות, הדבר הזה לא יכול להתממש.
מר בן דן, לי יש תחושה שהרצון הזה להלאים את האירוע הוא לא משלום הציבור, אלא מכל מיני שיקולים פנימיים שיכול להיות שהם לגיטימיים.
לא, אבל אתה לא מכיר את המקום. יריב, אתה מתווכח עם דבר שהוא די ברור. אם אתה מגיע למירון, אתה רואה חלק מקלקוטה, לא את המקום השני המתויר ביותר במדינת ישראל. בושה וחרפה שזה נראה ככה. עם צריפים, עם אסבסט, עם מלוכלך, לא מסודר. כי למה? כי יש שם איזה 5-6 עמותות וחזקות שעוד מאמת שהמשפחה שלי, אני צ'ליימר מירושלים, מהיישוב הישן ומצפת, משתי המקומות, זה הזמנים שלהם, זה הזמנים שהם פה חיו על כספי חלוקה, זה כסף, זה ביזנס, ובמקום שהמדינה הייתה באה, והרי זה העניין, ומשטיחה את כל המקום, ומייצרת רחבות מסודרות, ושמעת, הכניסה להר היא פחד אלוהים, בגלל שאתה עובר דרך מעבר צר. עזוב, אני לא בא ואומר, אני לא מקל על המשטרה וכו'. אגב, רק להזכיר לך, יריב, אתה בזמנו, אתה אמרת שלאוכן אסור להתערב בהפגנות בואלפור, שאסור לשר המשטרה להתערב בעבודת המשטרה. עכשיו אתה אומר, כן, שר המשטרה, שר הביטחון פנים צריך לרדת לרזולוציה של העבודה בשטח.
קודם כל, לשר המשטרה בוודאי שיש אחריות גם למה שקורה בהפגנות. אבל אסור לו להתערב. לא, אני אמרתי, אסור לו למנוע הפגנות שמוכוונות גם כלפיו, כי יש פה ניגוד ענייני.
בסדר, אני לא אכניס אותך לתוך הוויכוח. הרב בן דן, השאלה הגדולה היא באמת, אנחנו מקווים שמאז יצא מתוק, ועכשיו די ברור לי שכל העמותות האלה, וכל החזקות האלה, וכל הסיפורי מייסס האלה, יגמרו, כי נגמר הסיפור. מירון צריך להיראות כמו בכותל. זהו.
נכון, מסכים, בדיוק ככה, מסכים. הכותל זה דוגמה מצוינת, יש גוף, זה עמותה ממשלתית, בשליטת הממשלה, הממשלה מזרימה לשם תקציבים, הממשלה מפקחת על עבודת העמותה, הממשלה קובעת גם מי יהיו חברי ההנהלה וכו'. ככה צריך להיות גם במירון, ואין לי ספק שאם זה יקרה, אז אנחנו, המקום
יראה אחרת לגמרי. אוקיי, תודה רבה, הרב בן דן, תודה על הזמן שלך. עכשיו נדבר עם מני גרא שוורץ, יועץ אסטרטגי בחור חרדי. איך, אתה יודע, שוב, זה לסיום, מנו, כל התוכנית הייתה על הנושא הזה. מני, תחושות קשות.
כן.
סליחה על הרפי רשפיות הזאת בשאלה, אבל כאילו, מעבר לתחושות קשות וכולי, אתה יודע, אנחנו מדברים, אנחנו דנו פה וזה, חשבונות נפש, גם, אני לא מדבר באנשים עצמם, הם לא אשמים חס וחלילה, אלא במנהיגות הציבור החרדי, על איך שזה מתגלגל כבר שנים האירוע שם.
לא על כך לחשבון נפש, אני חושב שיש פער גדול מאוד בין מה שקורה כרגע בתוך החברה החרדית לבין איך שהדברים נראים מבחוץ, בראייה התקשורתית והקרבות של מי השם ואת מה להשים. הכאב הוא מאוד גדול, כלומר אתה הולך ברחובות חרדים גם היום ובטח אתמול בערב, ואתה רואה פשוט אבלות, זה מעין תשעה באב, אין את הכל צחוקם של ילדים לא נשמע, ואנשים לא מסתובבים ומטיילים ברחובות, אלא כל אחד מתכנס בתוך הצער שלו, כי כל אחד מכיר מישהו, הפריסה פה של ההרוגים היא פריסה מכל הערים החרדיות, מכל הסגנונות של הקהילות, חסידים, נטעים, ספרדים, מכל החסידיות וכדומה, ולכן כל אדם מכיר מישהו או שניים, וגם אם לא, זה טרגדיה קשה מאוד.
מני, אני רוצה לשאול אותך משהו אופטימי. אנחנו רואים יום אבל לאומי, אנחנו רואים שהציבור החילוני, כל הציבור בישראל, מזדהה עם הכאב הזה. זה עושה משהו בציבור החרדי? כי יש הרי בימים רגילים, יש נתק, יש גם ניכור, יש אפילו לפעמים איבה. האם העניין הוא שזה הפך להיות ממלכתי, יום אבל לאומי? האם זה שערוצים, שאולי אין טלוויזיות אצל החרדים, האם זה שערוצים משדרים 24/7 על האסון הזה, האם זה עושה איזשהו משהו בציבור החרדי? יש מודעות לזה? יש איזושהי הערכה לזה?
יש, אין ספק שיש הרגשה, באמת את הרגשת האחדות והערבות ההדדית של כלל הציבור בישראל נוכח האבל והצער הזה, בפרט כמו שזה היה נראה ביום שישי, לצערי אחרי שבת, כשהדברים התגלגלו החוצה על מה שהתחולל באולפנים במהלך השבת, אז הובן שהחל כבר הקרב הפוליטי על העניין הזה, אבל החיבוק הישראלי, בין אם זה בתרומת אדם, בין אם זה בהשתתפות בצער, בסיקורים השונים, זה משהו מאוד מחבק ומעודד, שאולי כולנו נלמד מהאסון הזה באמת להתחזק בדבר המרכזי, שזה בין אדם לחברו. בין אדם לחברו זה אומר גם לא להיכנס למקום דחוס ודחוק. אני חושב שזה המסר המרכזי שצריך להעביר פנימה לציבור שלנו. כשיש מקום שהוא עומד אדם
להיכנס לשם. אי אפשר לסמוך בדיוק. אני חושב שיש איזה משהו, אני לא אגיד פטליזם.
זה עבירה על בין אדם לחברו.
לא, זה גם לא, אבל אני חושב שבאיזשהו מקום, כי אף אחד לא חושב שיכול לקרות משהו רע.
אתה גם לא תמיד יודע שאתה נכנס לאירוע פתאום, אתה מוצא את עצמך
טוב, נגמר לנו הזמן, מני, תהיו חזקים.
שווה לעקוב אחר.
אנחנו נמשיך לעסוק בזה, ואני מקווה שהשידור הזה, למרות שהיה בו ויכוחים וכולי, עדיין נצליח להתעלות מעל הריבים הפוליטיים היומיומיים. מני גרש ועץ ליטרו, תודה רבה. יריב אופנהיימר, תודה גם לך שהיית באולפן, עורך מפיק אסף נבו, אחראי על השידור עידו כהן, אמג'ד בדר ברדיו צפון, עורך דה דיגיטל מיכל קדוש, לפחות בניגוד לשעות הקודמות, אנחנו הצלחנו, אתה יודע.
נשארנו פה.
נשארנו פה ידידים. תודה למי? רון שאין.